אנחנו נדבר היום על שקיעת, על הנפילה של חומות יריחו, כמו שאנחנו דיברנו בפעם שעברה, אמרנו שאנחנו נחזור לנושא הזה, אז אנחנו בפרק שישי בספר יהושע, ופרק שמספר על נפילת חומות יריחו. אתם זוכרים כמובן שבני ישראל עומדים מול יריחו סוגרת ומסוגרת, שזה סגירות מוחלטת כזאת של מחנק רוחני ו... ונפשי ופיזי כמובן, קירות ענקיים, שחזל אומרים שהגובה של, של החומות הללו היה דומה או זהה לרוחב החומות, זאת אומרת, זה היה חומות מאוד מאוד רחבים. חזל אומרים שגם היו שבע חומות אחד אחרי השנייה, וזה משהו עצום כזה, נורא, קלוסטרופובי, ועם ישראל בוקע את, את החומה הזאת, תרתי משמע, משקיעים חומות שוקות באדמה, וזה קורה אחרי סיבובים שבני ישראל עושים סביב החומות, שבע ימים, שבע שופרות, שזה רומז, כמו שדיברנו פעם שעברה, על, על מספר שבע, שהוא מעל מספר שש, שהשש זה סמל של העולם הזה, של סגירות, של, ה, של חוסר משמעות, חוסר אינסופיות, אלא הכל סגור. ועל כל זה דיברנו פעם שעברה, ואמרנו שאנחנו צריכים לחזור לנושא הזה ולהעמיק בו קצת יותר, כיוון ש... כיוון שה... יש כאן עוד היבט, עוד מימד מסוים שצריכים להבין אותו, זה מימד הנס. באיזה אופן שקעו חומות הללו? אנחנו רק יודעים שזה בא כתוצאה בהתחלה דממה, דממה מוחלטת, שישה ימים דממה, שבעה בעצם, יום השביעי גם היה בהתחלה דממה, ובסוף הייתה צעקה מאוד חזקה, מיומקא דליבא, וככה כמו שספר יהושע אומר כאן אצלכם מקור מספר אחת, ואת העם ציווה יהושע לאמור, ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר עד יום אמרי, כן וכולי. זאת אומרת, לא תשמיעו את קולכם, דממה מוחלטת, איך הכל בשקט גמור, ורק אז נופלים החומות. עכשיו, מה שאנחנו מנסים להבין, מה הקשר בין הנס הזה ששקוע חומות, ובין העובדה ש... שבני ישראל היו בדממה לפני כן ואחר כך הם צעקו. מה הקשר? הרי אנחנו יודעים שאם קדוש ברוך הוא רצה לעשות נס, אז הוא היה עושה נס, והחומות היו פשוט נופלות, שוקות, לא משנה. זה היה אותו דבר. למה היו צריכים לעשות סיבובים הללו? בשביל מה כל העבודה של בני ישראל? הרי ישנם ניסים שריבונו של עולם עושה אותם בלי שום שיתוף עם בן אדם. למשל, בעשרת המכות, אם אתם זוכרים, היו שם ניסים ששם אדם שיתף פעולה, היה שותף לנס, כמו למשל צפרדי, אדם, קינים, כן? שם ארון עשה משהו. ואילו היו מכות כאלה או ניסים כאלה ששם לא היה שום קשר לבן אדם, למשל ערוב או דבר. או מן שירד מהשמיים במדבר 40 שנה, אדם לא עשה כלום בשביל זה. אז אנחנו רואים שישנם ניסים שריבונו של עולם עושה אותם לבד, ויש שעושה אותם בשיתוף פעולה עם אדם, עם, איתנו, עם בני ישראל, ובמקרה הזה של שקיעת חומות יריחו, היה, אדם היה שותף לנפילה הזאת. בשביל מה אדם משתתף בנס? מה תפקיד האדם? הרי הכל קדוש ברוך הוא עושה, הכל הוא יכול לעשות, ואנחנו רואים, הוא עושה את זה בלי בני אדם. למה הוא צריך כמעט כל פעם, או רוב פעמים, להיות מישהו שעושה משהו, שמשה מרים את ידו, ידיו, ואז מנצחים. מסתכלים על, על נחש, נחש הנחושת, ואז מתרפים. אבל אפשר היה לרפות אותם בלי שהם מסתכלים על נחש הנחושת. בשביל מה אדם צריך להיות שותף? ואנחנו מבינים שהסיבה לכך שקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו לחולל ניסים. זאת אומרת, בגדול, המסר כאן זה שבן אדם, באידיאל, צריך להיות מסוגל לשלוט על הטבע ולהשפיע על הטבע, לשנות את הטבע ופשוט לשלוט בטבע. בסופו של דבר, ולכאן אנחנו שואפים, שבסופו של דבר האדם יוכל לשנות, להשפיע על כל הבריאה כולה, על כל העולם כולו. כמו שאנחנו מבינים את זה בחז"ל אומרים, מפרשים ככה פסוקים של, שאומרים, ותגזור עומר ויקום לך. אתה תאמר משהו וזה יתקיים. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. אתה רק מסתכל וזהו. ודבר קורה. זאת אומרת, המטרה שאנחנו שואפים עליה, ואנחנו הולכים לשם, שזה כמובן אחרי ביאת המשיח, זה על גבול תחיית המתים, כן? זה באזור הזה של השלבים של גאולה, אבל בסופו של דבר, בגדול, אדם הוא צריך להיות זה ששולט על המציאות. כמו שאנחנו אומרים, ויכה בשבט פיו. זאת אומרת, אתה אומר משהו, ודברים מתקיימים. ואנחנו גם רואים בפועל, כשצדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים, אנחנו רואים את זה, יש הרבה דוגמאות כאלה בתנ"ך. למשל, שיהושע, בשיא של כל המגמה הזאת, של יהושע אומר לשמש דום, ושמש אומר. שמש, ירח. הוא גוזר, וזה מתקיים, ותגזור עומר, ויקום לך. כמו שאצלכם במקור שתיים, כן? מתהילים. רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים, תראה. ומה שאנחנו עכשיו אומרים, זה שזו תפיסה מאוד מאוד שונה מתפיסה גויית. באומות העולם יחס לבן אדם הוא יחס שהוא מאוד פסיבי בסך הכל בעולם. זאת אומרת, תפיסת עולם הגויית זה שישנו פה עולם, ובעולם הזה יש אדם. שאדם עושה ככה או אחרת, הוא עושה כל מיני דברים, אבל זה המעשה אדם. ישנו עולם, מה שנקרא אובייקטיבי, זאת מציאות, שאדם הוא חלק של המציאות הזאת. יחס לאדם כאחד מהתפקידים של, של העולם כולו, הוא רק אחד מהם. אולי אפילו עליון מאוד, אולי הכי עליון מכולם, אבל עדיין הוא רק חלק של העולם. כמו שאמר, יש כזה ביטוי אצלם, זה שהעולם הוא במה, ואנחנו שחקנים כאן בממה הזאת. שחקנים נכנסים ויוצאים, דור הולך, דור בא, נכנסים באים, אבל יש מציאות שהיא עומדת, יציבה, כפי שהיא, בלי קשר לאדם. ביהדות גישה אחרת לגמרי. אנחנו מאמינים שהעולם כולו הוא לא מציאות אובייקטיבית, אלא הוא פועל יוצא של מעשה אדם. לא שישנו עולם ואנחנו בתוכו, אלא העולם מהווה פרויקציה, דהיינו השתקפות של עולם הרוחני, עולם הנפשי פנימי של האדם. לא כל אדם בפני עצמו, אלא מין האנושי, האדם הגדול, הוא זה שיוצר את המציאות כפי שהיא. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את האנלוגיה של במה והתיאטרון, אז האדם הוא לא שחקן, אלא הוא גם שחקן, גם במאי, גם תפאורן, והכל. הוא הכל. הוא יוצר, האדם הוא זה שיוצר את המציאות כפי שהיא. באמת ככה חז"ל אומרים, שכשנברא העולם, אז כל העולם היה פוטנציאלי, הוא לא היה בפועל, הוא לא יצא, הוא לא התגלה במציאות. כן, כמו שחז"ל מסבירים במסכת ראש השנה, שכל העולם היה כאילו עומד על פתח העולם, כן? הוא לא יצא, לא התגלה במציאות. אנחנו מדמיינים לעצמנו ששת ימי בראשית בצורה כזאת שהיו שם, שהיה עולם רק בלי אדם, כן, זאת אומרת, אבל היו מפלי מים, שמש, ירח, נגיד אם אנחנו מסתכלים ביום השישי לפני בריאת האדם, או אפילו יום חמישי של העולם, איך היה נראה העולם שלנו, כדור הארץ, איך הוא היה נראה? היה כדור הארץ, היו עננים, היו ציפורים טסים בשמיים, היה יפה, היה עולם רק בלי אדם, אבל היו דגים בים, היו, העולם היה עולם, רק בלי אדם. עולם כזה, מין כזה גן עדן, כזה, כזה, כזה טבעי, כזה יפה. אז הציור הזה, לפי חז"ל, הוא ציור שקרי, הוא דמיוני, הוא לא אמיתי. כי לפני שבא אדם, לא היה כלום. לא גן עדן, במובן הפשוט של המילה, כן? לא כדור הארץ, לא ציפורים, לא דגים, כל העולם לא היה קיים. כולו היה באופן פוטנציאלי בלבד, עד שבא אדם. ככה חז"ל אומרים במסכת ראש השנה באזור דף, שם י"א. גם פסוק אומר ככה בפירוש, תסתכלו במקור שלוש, אלה תולדות שמיים וארץ בהיברם, חז"ל אומרים אל תקרא בהיברם אלא באברהם, זאת אומרת, זה הכל מותאם היה לאברהם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם היה בארץ. אתם רואים? לא היה שיח השדה. וכמובן שגם בעלי חיים לא היו, כי לא היה מה לאכול. לא היה כלום. וכל עשב השדה טרם יצמח. למה? כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, על הארץ. ולמה לא המטיר, חז"ל מסבירים שם? בגלל שלא היה אדם, ואדם אין לעבוד את האדמה. לא היה. גם הארץ, גם הסבר ככה, שגם הארץ. כלום, לא היה כלום. לא היה. זאת אומרת, מה שאנחנו קולטים מציאות כפי שהיא, לפי יהדות, זה פועל יוצא של הסתכלות האדם. האדם רואה את זה ככה, אז העולם הוא נהיה ככה. עכשיו, מה שאני אומר לכם, זה נשמע מאוד יפה מבחינה רעיונית ומבחינה אמונית, מבחינה דתית, ככה מאוד כזה אגדה יפה וטובה, מאוד חמוד נשמע את כל זה. אבל מעניין שלפי מדע המודרני, פיזיקה המודרנית שלנו, בזמן שלנו, אומרת את הדברים הללו בפירוש, בצורה חד משמעית. מי שמכיר קצת רעיון של תורת הקוונטים ודאי יודע את הדבר הזה, אבל מי שלא, אז אני אגיד את זה בכמה מילים. לפי תורת הקוונטים, לאדם יש יכולת להשפיע על התנהגות של אלקטרון. זאת אומרת, שאנחנו בדרך כלל מתייחסים בצורה פשטנית שכאילו ישנו עולם אובייקטיבי, עולם קיים, וישנם בו אטומים, אלקטרונים, פרוטונים, פוזיטרונים, ניטרונים, קווארקים, כל מיני דברים שהם מיישבים את עולם התת-אטומי, כן, סאב-אטומי. וזה מתנהל כפי שהוא מתנהל, כמו בעולם הרגיל. כמו שישנו פה השולחן הזה, לכאורה, בלי קשר אליי, אז ככה גם אטומים ודברים קיימים, הכל בלי קשר לאדם. אבל מעניין הוא שפיזיקאים שמו לב, וזה היה לפני יותר מ-70 שנה, פתאום שמו לב שלאלקטרון בעולם התת-אטומי יש התנהגות מאוד מוזרה, מאוד לא רגילה, מאוד לא שכיחה. אנחנו לא רגילים לחשוב על תופעות כאלה בעולם המוכר לנו. שם אלקטרון לפעמים מתנהג בתור גל, לפעמים בתור חלקיק. והאם הוא חומר, זאת אומרת, ממה עשוי חומר, כן? האם החומר הוא גל או חלקיק? אז לפעמים הוא מתנהג ככה, לפעמים הוא מתנהג ככה. פתאום הם שמו לב, גילו, ששינוי התנהגות הזאת, זאת אומרת, האם הוא יהיה גל או חלקיק, זה תלוי בעובדה האם אדם מודד את האלקטרון הזה. זאת אומרת, אם אדם מודד, זאת אומרת, מתייחס, בודק, שם גלאים, לא משנה, אדם עצמו או מכשירים, מגלים, מסתכלים, מנסים להבין התנהגות של אלקטרון, האם הוא, מתי הוא הופך, יש כזה דבר נקרא סופרפוזיציה, זאת אומרת, מצב שאלקטרון נמצא בכל מקום, בבת אחת, בהרבה מקומות, מה שאנחנו לא כל כך רגילים, לא מבינים את זה. פתאום יש דבר שנקרא קריסה של סופרפוזיציה, קריסת הגל, זאת אומרת שהאפשרויות הללו, פתאום כולם מצטמצמים לאפשרות אחת, ואלקטרון תופס את מקום שלו ספציפי, וזה תלוי האם אדם מודד את התופעה הזאת או לא. אם הוא מודד אותה, אז אלקטרון מתנהג בצורה של חלקיק. ואם הוא לא מודד, אז לפעמים חלקיק לפעמים גל. יוצא מפה דבר פשוט לא יאמן, זה דבר שהוא קשה לתפוס אותו. אנחנו לא עד היום, כבר עברו מאז 70 שנה, אנשים לא מעכלים את נפקא מינה של דבר הזה. אבל מה שיוצא מכאן זה שאלקטרון חלקיק, זאת אומרת, חלק מהחומר, הוא יודע, כביכול, כן, במרכאות, הוא יודע האם אדם בעל תבונה, בעל בחירה חופשית, נוכח שם או לא נוכח. אתם מבינים, זה לא יאמן. אבל אחד ה... והכל זה מסתדר בסופו של דבר לפי... אחד המפרשים הגדולים של תורת הקוונטים הזאת בשם יוג'ין ויגנר, שהוא חתן פרס נובל לפיזיקה הקוונטית, הוא אומר שהפונקציה כאן היא תלויה בבחירה חופשית של האדם. זאת אומרת, היכולת, מישהו שהוא בעל בחירה חופשית, שהוא באופן מהותי שונה מהחומר שהוא לא בעל בחירה חופשית. וכיוון שהוא נמצא מבחינה פיזיקלית כביכול, כן? מעל החומר, אז תודעה שלו יכולה להשפיע על התנהגות של אלקטרון. ואלקטרון יודע שנמצא על ידו מישהו שהוא בן בחירה חופשית. זאת אומרת, שתודעה של בן אדם היא חלק עצמי, אינטגרלי, מהותי של כל חומר. כל חומר שאנחנו רואים מעורב בו תודעה של האדם. עכשיו, מה שאנחנו מבינים זה נשמע הזוי, נכון? אני גם חושב, אז למי שזה לא נשמע הזוי, אז סימן שהוא לא מבין מה זה תורת הקוונטים. כן, כן, עשו ניסויים, הכל זה דבר שהוא מוכח מבחינה אמפירית, מבחינה מעשית, יש על זה המון המון חומר, מי שמתעניין בנושא הזה... מה אתה אומר? כן, נכון, זה יכול להיות שני אלקטרונים באותו מקום, יש הרבה דברים שאנחנו נראים לנו הזוי, אבל... אבל זה אפשר לבדוק את זה, כל זה נמצא בקלות, גם חלק אני אפילו הבאתי לכם את זה פה, כמה קטעים מההסתכלות מדעית בנושא הזה אצלכם במקור 4. אז הוא אומר ככה, על פי פרשנות זו, של, פרשנות נקראת פרשנות של קופנהגן. קופנהגן זה בגלל שהמדען דני בשם נילס בור, הוא היה אבי שיטה הזאת, שיטת תורת הקוונטים, והוא היה מקופנהגן, ולכן פרשנות הזאת, גישה הזאת בפיזיקה נקראת פרשנות של קופנהגן. על פי פרשנות זו, גדלים פיזיקליים, קיימים ומוגדרים היטב רק אחרי שנמדדו בפועל על ידי מערכת המדידה. כלומר, גודל פיזיקלי כלשהו נקבע רק בעת ביצוע המדידה. והמדידה זה מישהו צריך להיות שהוא מודד או observer באנגלית, כן? מישהו שהוא צופה, מסתכל על כל מה שקורה כאן. לדוגמה, בניסוי של שני צדקים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל דבר הזה כי... כן, הרבה זמן, אבל זה, כמי ששאל אותי פה לגבי ניסויים, אז הנה יש לכם פה לפניכם, במקור 4, יש ניסוי שעושים בעירייה של אלקטרונים דרך חריץ אחת, או בין שני חריצים, בהתחלה הוא עובר בחריץ הזה, או בחריץ הזה, אחר כך פתאום הוא עובר בבת אחת בין שני חריצים, יש כל מיני דברים שאנחנו... קשה להבין אותם, אבל הנה יש כאן נוסחאות שאחד המדענים הגדולים ששייך לאסכולה קופנהגנית הזאת בשם שרדינגר, הוא חישב באופן מדויק, והנה יש לכם פה נוסחאות פיזיקליות לפניכם, איך זה מודד ההתנהגות של אלקטרון, והמשמעות הפילוסופית של זה, זה שכל מה שאנחנו רואים כאן בעולם, זה פועל יוצא של עולם הסתכלות האדם. בלי אדם אין עולם. וזה אומרת היום פיזיקה, זה לא מדע בדיוני, זה לא היהדות אומרת, לא רבנים אומרים, זה הנה לפניכם פה את משמעות הפילוסופית של הפרשנות, וכן, זה כותבים אנשים חילוניים שאין להם שום קשר ליהדות, דת, כלשהו, הנה אומרים ככה, יש שגזרו מפרשנות קופנהגן משמעות פילוסופית, כי עלינו לזנוח את ראיית העולם התומכת בהיות הכרה, כלי המספק שיקוף של המציאות, כן, זאת אומרת, אנחנו, הראייה, הסתכלות שלנו, הראייה שלנו זה כלי שמשקף את המציאות. כן, זאת אומרת, ישנה מציאות אובייקטיבית כאן, אני רואה אותה משקף את המציאות בי. זאת הסתכלות שהייתה לפני הפיזיקה הקוונטית. ועלינו להתחיל לחשוב על הכרה ככלי מכונן מציאות. אנחנו לא משקפים מציאות לפי גישה הזאת, אלא אנחנו מחוללים מציאות, מכונן מציאות, אנחנו גורמים למציאות להיות מה שהיא. כך שהשאלה מהו האלקטרון כשלעצמו ללא אדם, דיינו, ללא צופה, אין הפשר של ממש. אין כזה דבר אלקטרון בפני עצמו. רק באינטראקציה עם תודעה אנושית הוא מקבל תפיסה מסוימת בחלל או במציאות, כן? רק כשיש אדם צופה. כך ניתן להסיק כי תודעת האדם קובעת את המציאות, את הנחלים, העצים, בעלי חיים ואף בני אדם אחרים. זאת אומרת, אנחנו לא משקפים, אלא אנחנו יוצרים מציאות לפי פיזיקה. עכשיו, האמירה הזאת היא מאוד מרחיקת לכת, היא מאוד עוצמתית, מאוד חזקה. היו רבים שהתנגדו להסתכלות הזאת, להבנה הזאת, וביניהם אחד המתנגדים הגדולים זה היה איינשטיין, אלברט איינשטיין, הגאון. איינשטיין לא הסכים עם הגישה הזאת. מה? כן, יהודי. גם בעלי שיטה של הזאת גם יהודים. נילס בור היה יהודי. זה הכל נשאר במשפחה, כן? זה הכל שם. אלה רבים עם אלה, ככה כל הזמן. כן, אז הוא לא הסכים איתו. היו הרבה דברים, הוא אמר שם, היו הרבה ביטויים של איינשטיין נגד גישה הזאת. אבל כמה שנים אחרי מותו של איינשטיין, אחד המדענים, בל, בשם בל, הוא גילה, עשה ניסוי, שבניסוי הזה הוא הוכיח באופן מעשי, אמפירי, שהגישה הזאת של תורת הקוונטים היא כן נכונה. וכולם אומרים את זה, זה לכולי אלמה, זאת אומרת היום בפיזיקה, כולם מבינים שאם איינשטיין היה רואה תוצאות של הניסוי הזה, הוא היה מאמץ לעצמו את הגישה. הוא היה מסכים עם תורת הקוונטים. והיום, נכון להיום, השיטה הזאת, מה שנקרא תורת הקוונטים, היא שיטה הכי מקובלת והכי פופולרית במדע המודרני. כל מדע פיזיקלי היום מבוסס על תורה הזאת, תורת הקוונטים. אתם מבינים? זאת אומרת, זה לא איזושהי דעה או איזושהי קונס, איזשהו שם משהו, איזשהו צדדי. זה היום אמירה של תורת הפיזיקה. שכל חומר הוא פועל יוצא של אינטראקציה בין מצב האיולי, מצב האמורפי, זאת אומרת שאי אפשר להגדיר אותו בשום צורה שהיא, שמין תוהו, ורק כשיש אינטראקציה של, עם מוח האדם, עם בחירה חופשית, עם מדידה של האדם, אז הוא מקבל צורה מסוימת ואנחנו רואים אותו ככה, כמו שהוא נראה עכשיו. כן, בבקשה, מה רצית להגיד?
אם אנחנו באמת נפשו על חירה שהמוח
יכולת
על
שטרות בחדר
ישנה משהו,
באמת, זו שאלה טובה. אז אם עכשיו אנחנו כולנו נרצה שהספר הזה יתרומם באוויר, או שהספר יהפוך לעכבר, אם זה יקרה משהו, נכון? אז התשובה היא שאנחנו משפיעים רק שנייה. התשובה היא שאנחנו משפיעים על התנהגות האלקטרון. אבל התודעה הקולקטיבית של מין האנושי הוא משפיע על התנהגות העולם לא רק אלקטרונים, אלא התנהגות של כל ההוויה כולה, כיוון שהעולם הוא בנוי מאלקטרונים. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה שזה נשמע מאוד מוזר, ובאמת יש לא כל הפיזיקאים מסכימים עם הדעה הזאת. יש פיזיקאים שאומרים שזה נכון, כמו שרדינגר למשל, מהניסוי המפורסם שלו עם החתול, שהם טוענים שאדם ודאי, זאת אומרת, מה שאני עכשיו אומר, מה שאמרתי עכשיו זה לכולי אלמה, זאת אומרת, כל הפיזיקאים הגדולים ורציניים משתמשים בגישה הזאת או בתיאוריה הזאת כתיאוריה עובדת, זאת אומרת, כתיאוריית עבודה. אבל ויכוח הוא האם זה משפיע על עולם האלקטרונים בלבד או על עולם הפיזיקאי ממש. וזאת שיטתו של אסכולה, זאת אומרת מה שנקרא האסכולה קופנהגית. זאת אומרת, יש אסכולות אחרות שאומרות לא, זה, אומרת, כמו שאמרתי, לכול אלמה זה על אלקטרון, זאת עובדה. אבל יש גישה שאומרת, הוא לא משפיע על חומר החיצוני. אדם לא יכול להשפיע על חומר חיצוני. והאסכולה קופנהגית הזאת, שאומרת שלא, לא רק על עולם האלקטרונים, אלא גם עולם החיצוני שאדם משפיע, האסכולה הזאת היא היום האסכולה הכי מקובלת והכי פופולרית בין כל המדענים. עשו סקר בין כל מדענים שבעלי שם עולמי שהם עוסקים בתחום הפיזיקה ושאלו אותם מה דעתכם, איזה מהתיאוריות הכי מקובלות, והנה לפניכם פה התוצאה. אם יש פה, זה כתוב באנגלית, אני אקרא לכם ואתרגם. According to a poll at the Quantum Mechanics Workshop, the Copenhagen interpretation is the most widely accepted specific interpretation of quantum mechanics among physicists. לעומת כל התיאוריות אחרות, הגישה הזאת שעכשיו הסברתי לכם, היא המקובלת ביותר בין מדענים. כמובן זה לא מוכיח שום דבר, זה לא אומר, רק אומר שרובם כן תופסים בגישה הזאת. כן, בבקשה.
יש חקר יפני שחשף טיפות מים
זה סיפור אחר. לא, נכון, זה סיפור אחר, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, זה לא מוכח מדעית. אני מצטער, אני יודע שזה כתוב בספר מהפך, אבל זה לא מוכח מדעית. מה שאני אומר לכם זה מדע נטו. זה לא דעה, וזה לא באיזשהו ספר, זה כל גישה, כל דבר שהוא מוכח. אתם יודעים, זה לא טיפה שאולי ככה ואולי ככה. זה כל מדע בנוי היום על זה. אני יודע שמה שאני אומר לכם...
יש
היום
דורות חדשות?
סליחה?
אין.
אני מצטער. אז לכן אני הקראתי לכם את זה, את הגישה הזאת. יש המון, כל פעם. המוח האנושי הוא ברוך השם עשיר, והוא פועל, והוא משפיע. הוא מדבר הרבה דברים. אבל לכן הקראתי לכם שמכל התיאוריות יש אחד שהיא מקובלת לרוב. אז אין הרבה תיאוריות, זאת התיאוריה. עכשיו, מה שאיינשטיין הקשה אז, בכל הסיפור הזה, הוא אמר, מה אתה רוצה להגיד לי? כך הוא שאל את נילס בור. אתה באמת מתכוון לומר שכשאנחנו לא מסתכלים, עם מין האנושי עכשיו, לא נסתכל על הירח, אז ירח לא יהיה עכשיו בשמיים? זה מה שאתה רוצה להגיד לי את זה? זה נכון שזה נשמע כזה קצת אבסורדי, מצחיק אפילו, נכון? יש שם ירח או אין? כשאני לא מסתכל אז אין ירח? נו באמת. נכון, זה נשמע... ברור שאיינשטיין צודק, נכון? מעניין הוא שאחרי הניסוי שסיפרתי לכם, שאיינשטיין לא הכיר אותו, התשובה הייתה שכן, ככה זה יוצא. שאם אנחנו לא מסתכלים על ירח, לא אני עכשיו לא מסתכל ואתה כן מסתכל, כן? אלא אנושות, מין האנושי לא מסתכל על ירח, ירח מפסיק להתקיים בצורה כפי שהיא עכשיו, כפי שהוא עכשיו, אלא זה הופך להיות למשהו אמורפי, לא עגול, לא זוהר, אי אפשר לחנות שם, אי אפשר שום דבר, זה הופך להיות למסה של אלקטרונים מפוזרים. אין לו צורה של ירח. אנחנו אומרים, נו באמת, הגזמת, נכון? נכון. למה אנחנו אומרים ככה, נו באמת הגזמת? כי יש לנו איזשהו תחוש טבעי, נכון? משהו שהוא מאוד אנושי כזה, של אינטואיציה שאומרת, עד כאן, זה אפשרי וזה בלתי אפשרי, נכון? עד כאן. יש לנו מין, הרי אני רואה, מה אתה רוצה להגיד, נו באמת, באמת אין ירח? ואני רוצה להזכיר לכם שגישה, שהמדע הוא משנה מאוד מאוד הרבה תפיסות שלנו. יש לנו אינטואיציות, אבל זה לא אומר שזה נכון. כמו שגלילאו גלילאי גילה שכשאתה זורק שני אבנים, אחת גדול יותר, אחת קטן יותר, אז אתה מבין שגדול יותר, כי יש לו מסה יותר גדולה, אז הוא יכול להגיע הרבה יותר מהר למטה מאשר קטן יותר, נכון? אבל גלילאו הוכיח שזה לא נכון, אבל למרות שיש לנו אינטואיציה שככה, יש המון לנו כל מיני אינטואיציות. המהפך הגדול שקרה זה בזמן של קופרניקוס, שכשבא קופרניקוס ואומר, השמש לא מסתובב סביב כדור הארץ. ואז כולם אמרו, נו באמת, באמת כבר, כבר עזוי, מוגזם, מה פתאום? אנחנו רואים, עומדים, אני מסתכל, פה זה זורע, שמש זורחת, פה היא שוקעת. אני רואה את זה במו עיניי, אתה רוצה להגיד שמה שאני רואה זה לא נכון? הנה אני מסתכל, אני רואה, פה אתה ראית זריחה, יופי, עכשיו שקיעה. אז מי אבל הוא שינה את הקונספציה. אמנם זה לקח 500 שנה. עד עצם היום הזה, לרוב בני אדם הפשוטים שלא מבינים, לא קוראים, לא לומדים, לרוב אנשים תחושה פנימית שהשמש מסתובב סביב כדור הארץ. וקופרניקוס אומר שזה אחרת. יש אפשרות להסתכל על זה אחרת. תחושה לא אומרת כלום. ואיינשטיין אומר שאולי זה באמת ככה כמו שיש לנו, שכן שמש מסתובב סביב כדור הארץ, תלוי ממי אתה, מאיזה זווית אתה מסתכל. זאת אומרת, פירושו של דבר שייתכן שאתה עומד ברכבת, יושב, וכל העולם הוא זז, ואתה עומד במקום, זה רק נדמה לך שהרכבת נוסעת. זה אפשר להגיד הרבה דברים, אבל ברור שמה שאנחנו תופסים, תפיסה האינטואיטיבית שלנו, היא לא מוכיחה כלום. זה לא מוכיח. זה רק הרגשה פנימית. וכל המדע אחר כך היה מבוסס על גישה של קופרניקוס. ואנחנו טסנו לאותו ירח, לא על פי ההסתכלות של איינשטיין, כן, אלא ההסתכלות של קופרניקוס, הגענו לשם. שהכדור הארץ מסתובב סביב הירח, ולא, סביב השמש, ולא להפך. זאת אומרת, זה שנדמה לנו, שמה שאנחנו אומרים זה שטויות, שאתה, כשאתה לא מסתכל על הירח, הוא לא קיים, תחושה הזאת שזה שטויות, היא לא מוכיחה כלום, זה רק תחושה. עכשיו תבוא הביתה ותגידו תגידי לאשתך, שמעת מה שאומרים שם במכון מאיר? שכשאני לא מסתכל על הירח, אז זה... אתה זה שטויות, בוא תאכל מרק, מה אתה מדבר? מה אתה מתעסק בזה? אל תלך לשם בכלל, שם מבלבלים. חשבתי שאני שלח אותך ללמוד תורה, ואתה מדבר שם כאלה דברים. אתם מבינים כמה שזה נראה מצחיק וטיפשי ואידיוטי גמור, אבל אחד המדענים הגדולים ביותר היום, גם יהודי דרך אגב, בשם נתנאל דיוויד מרמין, פרסם בירחון, אחד הירחונים הכי נחשבים, פופולריים בפיזיקה, שנקרא Physics Today, פרסם מאמר ששם המאמר כזה, האם באמת ירח קיים כשאני לא מסתכל עליו? תסתכלו אצלכם, זה במקור 4, כן, לפני מקור 5, זה שם המאמר. הוא פורסם ב-Physics Today, הנה יש לכם בשנה כזאת, בתאריך כזה, בעמוד 38 עד עמוד 47, ושם המאמר, Is the moon there when nobody looks? האם יש שם ירח כשאף אחד לא מסתכל? Reality and the quantum theory, המציאות והתיאוריה הקוונטית. זה שהמאמר שכתב אותו דוד, נתנאל דוד מרמין, והוא, מי הוא, כמו שאמרתי היום, הוא בין המדענים הכי גדולים בעולם הפיזיקה. הוא אז היה the director of the laboratory of atomic and solid state physics in Cornell University, שהוא המנהל מעבדה של חקר האטום באוניברסיטת קורנל, שהיא מובילה בתחום הפיזיקה קוונטית היום. אתם יודעים? זה אדם עומד בטופ המדע ואומר תשובה חד משמעית, אין ירח, לא קיים שום ירח כשאף אחד לא מסתכל עליו. יש סרט תיעודי מאוד מעניין של פרופסור ירמיהו ברנובר, שהוא יש אותו בעברית, אני ממליץ, אתם יכולים לנסות להשיג אותו, זה סרט מרתק, עשה אותו אדיר זיק, זיכרונו לברכה, הוא ביים אותו, וסרט תיעודי שהוא מסביר שם כל תורת הקוונטים, והוא עושה שם ציור כזה, שכשבן אדם יש חדר, שהחדר כולו נמצא במצב כזה, שם הוא מראה שם גופים בצורה אמורפית, הכל זז, הכל מתפתח, ככה זה, לא רואים כלום. וכשאת האדם נכנס, אז תום, הכל מקבל את הצורה מסוימת, דינג, וכפי שהיא. ונכנס, כוונה, לא נכנס דווקא בנו, אתה יכול להגיד, אז אני אשים שם מצלמה, ואני אצא החוצה, וכנס אחר ויראה מה מצלמה. הוא אומר, מצלמה היא גם בדיקה של האדם, זה גם שכל של האדם. וזה נראה לנו מה זה שטויות, איזה דבר שזה הזוי, באמת, זה פשוט לא ייתכן, נכון? זה לא יכול להיות מה שאנחנו אומרים, נכון? יפה. טוב, זו שאלה אחרת, הוא יכול להוכיח, יש דרכים, זה דבר שצריך ללמוד זה בניסוי, אבל רק שנייה. עכשיו, אנחנו אומרים, נו באמת, זה ממש נשמע, ממש פשוט לא, זה לא מדע בדיוני, זה פשוט, זה אפילו לא פנטזי, זה לא, זה סתם, כאילו ארי פוטר זה הרבה יותר ריאלי ממה שאנחנו מדברים פה, נכון? אז על זה אומר דייוויד מרמין, הוא אמר ביטוי שהוא קצת גס, אבל אני חושב שהוא ביטוי חשוב מאוד להבין לנו אותו. דייוויד מרמין על כל התהיות שלנו, כל האמירות שלנו, כל זה, הוא אומר, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר ככה, פשוט תסתום את הפה ותתחיל לספור. אומר, נראה לך ככה, נראה לך ככה, אומר, shut up, כאילו, and start calculate. כך נייר, כך עיפרון, תתחיל לעשות חישובים, ותפסיק לקשקש. יש לך דעות, אתה אומר, ירח ככה, זה שטויות, מאיפה יש לך דעות? מאיפה אתה יודע שירח שם קיים כשאתה לא מסתכל עליו? מאיפה? יש לך תחושות, יש לך דעות, אז כל המדע, כל הפיזיקאים, כל האנשים גאונים, כל חתני פרס נובל, איזה כולם שם אידיוטים, טיפשים, רק אתה חושב, נכון? כי אשתך אומרת, תעזוב, זה לא ייתכן. אתם מבינים? מה זה? אז הוא אומר, פשוט סתום את הפה. אתם מבינים? הוא אומר בצורה מאוד מאוד כזאת גסה, כזאת חריפה בשביל מדען. אבל זה מה שקורה, תסתכלו, אצלכם זה כתוב. Shut up and calculate. פשוט סתום את הפה ותתחיל לחשב. ואתה תגיע למסקנה הזאת באופן אפשר. זה לא משהו שזה בלתי, רק הם מבינים את זה. סליחה, לא עכשיו שאלה. רק הם מבינים את זה. אתם מבינים? זה דבר שניתן להגיע לתוצאה הזאת. מי שהולך ועוקב שלב אחרי שלב, זה לא צריך בשביל זה להיות פיזיקאי להקדיש לזה 10 שנות חיים. אתה יכול להבין את התופעה הזאת באופן מדעי, מדויק. כל דבר במדע זה דבר שאתה צריך לבדוק, ואתה מגיע לתוצאות הללו באופן די ודאי. אז לכן, לא ייתכן שיש לך דעה בנושא הזה, כי אתה לא בדקת. אתה רק חושב שזה לא יכול להיות. כמו שאותה עקרת בית לקח לה 500 שנה להקל שהשמש אף פעם לא זורחת ולא שוקעת. כן, לא, אף פעם לא שוקעת. אתם מבינים? זה דבר שהוא לא קשור כאן עם דעות. עכשיו, מעניין הוא שכל מה שעכשיו דיברנו על הפיזיקה, הרב קוק אומר את זה בצורה מאוד מאוד חד משמעית לפני כל הסיפור הזה. ועל זה מבוסס השקיעה של חומות יריחו, אז לכן אדם הוא חלק בלתי נפרד מעשיית הנס. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. המבט, ההסתכלות, התודעה האנושית היא חלק אינטגרלי של העולם הקיים. תסתכלו אצלכם במקור 5, אומר רב קוק בספר אורות, אומר ככה: ההתגלות על דבר גודל ערכו של אדם, על השפעתו הגדולה בשפת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו על ההוויה, על כל היש. אתם רואים את זה? זאת היא החטיבה המיוחדת לישראל. זה מה שישראל אומר. רחוק רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה הזו אין לה כל ערך באמת. יש כאן שאלה, האם מוכרח לקבוע גם תודעה אלוקית, כי כפי שהתבטא איינשטיין בעניין זה, כשעצמים כשעוצמים עיניים הירח לא נעלם? אז הנה, זו שאלה שמה שיהודה שאל, אני כבר בעצם עניתי עליה כשסיפרתי את המאמר של דוד מרמון, זה מה שאצלכם פה במקור 4, הוא עונה על השאלה הזאת, והוא מוכיח שם במאמר הזה שהירח נעלם. כשאם תודעה אנושית, לא אני או אתה, אלא מין האנושי לא קיים, אין ירח. אבל זה נושא אחר וזו תשובה, אבל זה, עוד פעם, מה שאנחנו עכשיו לומדים זה לא מה שאומר איינשטיין, או מה שאומר שם ורנר אייזנברג, או ג'ון וילר, שהם בעצם אומרים את כל הדברים הללו, אלא אנחנו עכשיו לומדים מה אומר על זה תורת ישראל, מהר"ל מה אומר על זה. והנה תראו אצלכם, זה באמת מקור 5א, אומר הרב, ההבנה של הבינה מסתכלת איך העולם החיצוני מקושר עם העולם הפנימי. אתם יודעים? זה בדיוק הפוך מגישה החילונית, הגויית בעצם, שאומרת אדם הוא שחקן על בימת האובייקטיביות, על העולם. יש פה עולם ואדם פה משחק תפקיד שלו. הוא אומר הפוך, תשימו לב, איך העולם החיצוני, העולם כולו, מקושר עם העולם הפנימי, ואיך השינויים לטובה בעולם הפנימי מחוללים הם השינויים בעולם החיצוני. ולא עוד, אלא שבאים על ידי זה למידת ההסתכלות היותר עליונה, עד שאין שם חילוק כלל בין העולמות הללו, החיצוני והפנימי, ונמצא שכל מה שנפעל לטובה, נפעל הוא בכלל אמיתת המציאות. זאת אומרת, שאין חילוק כזה בין עולם החיצוני ועולם הפנימי, אלא זה יחידה אחת, דבר אחת, מעשה אחד. אז אם כך, אנחנו מבינים ש קריסה של נפילות, של קריסת חומות יריחו, או קריסת הגל, או מה שנקרא סופר פוזיציה, זה שהיה חומות יריחו. איך הם הגיעו לשם? זה לא שהקדוש ברוך הוא עשה נס והם נפלו, ולא שהם עשו פו כולם, הסתכלו כולם וקירות נפלו. לא זה, אלא איך הם הפילו את זה? הם התבוננו לתוך עצמם. השם לימד אותם, ולכן צריכה להיות דממה וקשב. השם לימד אותם להשתנות מבפנים, להסתכל לתוך עולמם, וללמוד לא רק, כמו שהוא אומר שם, כמו שפיזיקאים היום אומרים, ממך אתה משפיע על התנהגות האלקטרון, אבל איך אתה משפיע? אתה יכול להיות חכם, טיפש, צדיק, רשע, לא משנה, גויים, יהודים, לא משנה, כולם השפיעו על האלקטרון. זאת גישה פיזיקלית. עכשיו אנחנו הולכים צד אחד קדימה, ואנחנו אומרים שלא רק שאתה משפיע על ירח, על קיומו או אי-קיומו, אלא שאתה יכול להשפיע באופן מכוון. לא רק עצם המפגש בין תודעה והאלקטרון מחולל את החומר, אלא שינוי פנימי בתוכך יכול לעשות שינויים מסוימים, לא כללי, אלא אתה יכול לגזור עומר ויקום לך. זאת אומרת, הם שם הסתובבו סביב חומות יריחו כדי להבין משהו בתוכם, להשתנות משהו בפנים, לא כדי לחשוב איך להפיל שם איזה הר ענק כזה של אבנים, אלא הם חזרו בתשובה, הם תקנו את עצמם, התבוננו פנימה, וזה מה שחולל את הנס, כמובן על ידי ריבונו של עולם. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם בשש, מקור שש, הדממה מביאה לידי רוח הקודש. אתם זוכרים מה שאמרנו בתחילת השיעור, שאיך יהושע אמר להם, תהיו כל הזמן בדממה, אל תוציאו, אל תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר. צריכה להיות דממה מוחלטת, קשב, כל הזמן קשב להוויה. ועל ידי דממה הזאת מביאים לרוח הקודש, וכל מה שרוח הקודש מתגבר באדם, ככה הוא מכיר את גודל ערכו של הדיבור. אז הוא מבין את העוצמה של דיבור יכול לעשות, את פעולתו ואת גבורת שליטתו המעשית. וכן, וזה מה שהם הבינו אז, כשהיו צריכים להגיד, לומר, להרים את הכל, להיות תרועה, תרועה משופר, מפנימיות, מאומקא דליבה. ואותו דבר גם, תסתכלו מקור 6א, אומר אותו, תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. אתם רואים את זה? זה שחור על גבי לבן, זה לא תיאוריות, זה לא דעות, זה לא אולי. וממילא מובן ששכלול העולם בשכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימה. ועכשיו בא פצצה. מה הרב אומר פה, מה הפצצה? תראו מה אומר פה עכשיו. ההבנה הזאת, מה שאנחנו היום למדנו, מה שעכשיו אמרנו, דבר הזה הוא, מה הוא? וזאת היא עקרת דת אלוקים מישראלית. זה הפצצה. ההבנה הזאת היא לא הבנה צדדית, זה לא אחד הרעיונות שקיימים ביהדות לפי הרב, אלא זה הרעיון מרכזי. זאת היא עקרת דת אלוקים הישראלית. שזה אחד היסודות של מה זה אומר, מה פירוש הדבר שאתה מאמין בתורת ישראל. מה זה יהדות? כשאתה אומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, מה אתה מתכוון לומר? אחת המסקנות של האמירה שלך, אם אתה מאמין בהשם ולא בדתות אחרות, מסקנה של זה, זה שאתה מאמין, מבין, שתודעת האדם היא משפיעה על כל העולם כולו. זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים כאן בעולם, עיקר העבודה שאנחנו עושים אותה, זה העבודה מבפנים. אתם מבינים? לא צעקות, אלא מה שקורה לך. כל מה שאנחנו עושים בחוץ, ואנחנו צריכים לעשות דברים בחוץ, כמובן אנחנו צריכים לבנות יישובים, ולהניח תפילין, ולהתפלל, ולעשות מצוות מעשיות בפירוש בפועל. כמובן. אבל זה נועד בסופו של דבר כדי לחולל בנו תודעה נכונה, והיא תוכל נוכל להשתמש בה, נוכל על ידה לחולל מציאות כפי שהיא. זאת אומרת, אנחנו נוכל לשנות אותה. וזה הרעיון של תריא שם, היה, ביריחו היה שופר, שכשהיה צורך, אז הם תקעו בשופר, זאת אומרת, מתוך פנימיותה, מתוך ממעמקים קראתיך, והיכולת הזאת לכוון את התודעה לחומר, השקיע את החומות. וזאת תרועה הגדולה שהם תקעו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו איך להפעיל את, את העולם הזה. נעצור כאן.